אנחנו באמצע לימוד שלנו על גמרא במשנה במסכת שבת בדף ב' עמוד ד' עמוד א', וגמרא שם מתארת מציאות שבו אני עושה את המעבר מרשות היחיד לרשות הרבים, ואז גמרא שאלה למה הוא מתחייב. הרי לפי הלכה, כדי להתחייב האווירה הזאת, אדם צריך לעשות עקירה והנחה, לפי חלק מהדעות פה גם הולכה, זה חלק אינטגרלי, זאת אומרת, הולכה של דלת עמות לפחות. בכל אופן, לכולי עלמא צריך להיות עקירה והנחה, מרשות לרשות, וכדי שתהיה הנחה, היד, מקום שבו מניחים דברים, צריך להיות גדול, 4x4 לפחות טפחים, כן? ואז גמרא שאלה, למה אני מתחייב? הרי הוא, אין לו הנחה של דלת על דלת. תסתכלו על זה גמרא במקור אחת, אני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים, פשט אני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית, או שנטל מתוכה והוציא, אני חייב ובעל הבית פטור. אומרת על זה גמרא במקור אחת א', אמה היא חייב? ואבא הנה נקירה והנחה מעל גבי מקום 4x4, ולקה היה צריך להיות משהו שכמו אמרנו, שזה הוא מניח על משהו. אמר רבי אבא, עכשיו יהיו פה לנו שש אפשרויות להסביר את הגמרא הזאת. זאת אומרת, איך הוא מתחייב, יש שש תשובות. וכל תשובה יש לה משמעות עמוקה, ואנחנו ננסה עכשיו לדייק ולהבין מה הכוונה בכל ההסבר הזה. זה לא סתם אומרים, היה לו שם מגש ביד, תרסיקל ביד, הוא פשוט התכופר. זה לא. יש לזה משמעויות. ואנחנו נראה כל ששת האפשרויות הללו פה עכשיו גמרא תגיד לנו, אנחנו נמנע אותם. אמר רבי אבא, מתניתין כגון שקיבל בתרסיקל, זאת אומרת הוא קיבל את זה בכלי מסוים כזה, מגש, והוא היה דלת על דלת, לכן זה נקרא הנחה. והניח על גבי תרסיקל, או שהוא הניח את זה על גבי תרסיקל, דאי קנה מהנחה. זאת אומרת, ככה הוא התחייב. מקשה על זה גמרא אומרת, והקטני, ועל ידו קטני, זאת אומרת כתוב בידו, אז הוא אומר, אולי תנסה שתרסיקל שבידו, קשה אלה לרבי, אבאו, מי קטני תרסיקל שבידו, וידו קטני, אלא אמר רבי אבאו, כגון, ואז זאת אפשרות שנייה. כן? אחת זה שהוא קיבל את זה בכלי, שנייה שהוא כגון שלשל ידו למטה משלושה וקיבלה, כיוון שזה קרוב לקרקע, שלושה טפחים על קרקע, זה נקשב כאילו יניח את זה על קרקע עצמה, וככה הוא בעצם התחייב, אז הוא שלשל, כוונה שהוא ככה התיישב וקיבל, אז זה אפשרות שנייה, וגמרא לא מקבלת את זה, כי כתוב פה, והעמד קטני, אם עמד, הברכיים שלו צריכות להיות ישירות קטני, אז הוא אומר, בשוחה. זאת אומרת, הוא פשוט, אמנם רגליים יהיו ישירות, הוא התכופף, זו אפשרות שלישית, כן, הוא התכופף, ולקח את הדבר מרשות היחיד לרשות הרבים, והיא בעתם, האפשרות רביעית, בגומה, היה שם חור באדמה, והוא עמד בחור הזה קרוב לשלושה טפחים, ואפשרות חמישית, והיא בעתמה, בננס, שהוא עצמו היה מאוד מאוד קטן, גמד כזה, ואמר רבא, איך פלטנה להשמיע קולה, הוא לא מקבל את ההסבר הזה, ואלא אמר רבא, ידו של אדם, חשובה לו כ4x4, זאת אומרת, זו אפשרות שישית, שאנחנו מחשבים ידו כמשהו גדול וחשוב. אלו ששת האפשרויות, ואנחנו ננסה להבין משמעות בעצם, על מה מדובר כאן. השאלה, כמו שאנחנו עכשיו כאילו עומדים בלב הסוגיה, כי אם אתם זוכרים, אמרנו שכל סוגיה זה לא סתם דברים טכניים מדברים פה, אלא דברים מהותיים, כל הדיבור פה הוא דיבור של קודים, והקודים יש לזה משמעויות. ואמרנו, ראינו זה בשיעור הקודם, שכל הסיפור כאן זה מדבר על חטא אדם הראשון. והסברנו למה זה כמו דומה למודל של חטא אדם הראשון. עכשיו אנחנו ננסה לראות עצם הסוגיה, הרי מה לב הסוגיה, על מה היא מדברת, מה התכלס פה, זה לא, בסדר, קודם נתנו הסבר רקע כללי, במה עסקינן, מה שנקרא, כן? מה הדבר פה שעומד מאחורי זה? עכשיו, אבל מה... אז הבנו שזה חטא אדם הראשון. עכשיו בוא נראה מה המהות. הרי על זה מדובר. מדובר מיהו האדם. מה המהות הרוחנית של העני הזה? מי הוא? אז יש שש תשובות. מי זה אדם? תשובה אחת, הוא אמצעי, תרסיקל. הוא משהו שבאמצעותו אפשר לעשות כל מיני דברים, שקדוש ברוך הוא עושה כל מיני דברים בעולם, על ידי כזה כלי. מגש כזה, כאילו כמו אמצעי כזה. גמרא אומרת, לא. יד זה דבר משמעותי. מילה יד אצל חז"ל היא לא, זה לא איבר כזה ש, שמשתמשים בו. יד של האדם זה מדובר על זה שהוא רשות משפטית, כן, כמו שאנחנו דיברנו בשיעור הקודם, שתינוק שהוא נולד הוא כבר נקרא שיש לו יד. ואדם שהוא שותה חירש והקטן, אז אומרים עליו שאין לו יד. הוא לא יכול, הוא לא ישות משפטית, הוא לא יכול לקנות, להקנות וכו', כן? אז היד כאן זה דבר חשוב, הוא לא תרסיקל, זה לא אמצעי. ידו קטני, דבר שהוא חשוב. אז גמרא אומרת, בסדר, נגיד. אז בוא, אז אולי אדם זה מישהו שהוא, מישהו שהוא כאילו בעצם משתלשל, הוא יורד כזה, הוא יורד לקרקע. הוא משהו כזה שמשתלשל למטה, לרצפה. גמרא אומרת, לא, הוא עמד. מילה עמד זה מילה רצינית. יש הגדרה בעולמות הרוחניים על מישהו שהוא עומד. מי זה, על מי גמרא אומרת שהם עומדים? מלאכים. מלאכים, ודאי. בין העומדים האלה, זה מישהו שעומד, זה לא כל אחד יכול לעמוד. בעלי חיים לא יודעים לעמוד. רק מלאכים יכולים לעמוד. וזה אדם, הוא כמו מלאך, העומד. קטני, אומרת הגמרא. ואז גמרא אומרת, בסדר, אז אפשרות שלישית, אולי הוא, נכון, הוא עומד, הוא עומד. אבל הוא עומד בצורה מקופפת. הוא שוחה. הוא עומד כזה מקופף. גמרא אומרת, לא, זה לא הסבר. זה לא מהות. אדם הוא לא מקופף כאילו, מה זה מקופף? להיות כזה נבח כלפי קדוש ברוך הוא, כן? להיות מסכן, להיות אדם כזה שהוא, כמו שאנחנו אומרים בחיים היום-יום, איזה אדם כזה, הוא מקופף כולו, הוא מקופף לאשתו, כן? הוא מקופף אליה. כאילו, מה הפירוש? זה לא שמקופף רק פיזי, זה גם משמעות הרוחנית, הפסיכולוגית, העמדתית. הוא מקופף, הוא כפוף לו. המפקד הזה כפוף על מפקד אחר. כפוף. אז זאת האפשרות השלישית. גמרא אומרת, לא, זה לא הסבר. אולי הוא באדמה, בעצם הוא במהות בטל לאדמה, הוא בגומה. הוא כאילו, נכון, הוא עומד, נכון, אבל... הוא שייך לקרקע, הוא שייך לכדור הארץ, כאילו, הוא ארצי. כמו שיש אנשים שהם אנשים רוחניים, אנשים גדולים, שהראש בעננים, הם אידיאליסטים. נכון, יש להם גוף, נכון, אבל עיקר העניין שלהם זה לא גוף, זה לא כסף, זה לא חומר שבהם. עיקר העניין שלהם זה שהם... חיים בעולם אחר, בעולם הרוח. אז אולי האדם הזה, במהותו, הוא בעצם בקרקע. הוא כולו, הראש שלו בשלושה טפחים מעל הקרקע. הוא כולו מקורקע, הוא כולו חומרי, כולו בטל לאדמה, הוא בגומה. גמרא אומרת, לא, גם האפשרות הרביעית הזאת היא לא נכונה. הוא לא באדמה. בסדר, אז אתה אומר שהוא חשוב, הוא עומד, יש לו יד וכל זה, בסדר. אבל אולי מבחינה רוחנית, הוא בעצם, נכון, הוא רוחני, אני מקבל נגיד, אבל ברוחניות שלו, אולי הוא גמד, אולי הוא ננס כזה, כאילו, אתם יודעים, משהו נמוך כזה, אדם נמוך. הוא רוחני, בסדר. אבל משהו קטן, הוא מין קטן כזה. גמרא דוחה גם את ההסבר החמישי, וההסבר השישי היחידי שהוא פה מתקבל על הדעת, והוא אחל מתקבל להלכה, זה שיש לו רשות בפני עצמה. הוא כשל עצמו דלת על דלת. וזאת תשובה לשאלה, מי הוא אני? עכשיו אנחנו עוד נציץ לדבר אחד קטן וננסה להבין למה דלת? למה לא גימל על גימל או וו על וו? מה העניין זה של דווקא הוא דלת? כי אנחנו כבר התרגלנו, כבר יודעים שכל דבר שכתוב במשנה זה קוד, זה צופן. מאחורי כל מילה, כל עניין עומדים עולמות, עולמות עד אינסוף, כמו שאנחנו, מין רמזים קטנים יש לזה, תסתכלו במקור 2א, אומרת גמרא במסכת עירובין, אומר, רשות היחיד עולה עד לרקיע. כן, זאת אומרת, זה שגמרא אומרת שזה עולה עד לרקיע, ורשות הרבים לא עולה עד לרקיע, אלא כי ידוע רק 10 טפחים, דבר הזה, קרמלית, אותו דבר, גם מקום פטור, שום דבר, רק רשות היחיד מגיע עד הרקיע. זאת אומרת, יש בזה, וככה כל דבר, לא רק רשות היחיד מגיע עד הרקיע, גם יד מגיע עד הרקיע, גם דלת על דלת מגיע עד הרקיע, גם נעליים מגיעים עד הרקיע. כל דבר שגמרא מתעסקת, זה מגיע עד הרקיע. תסתכלו, אומר על זה, קצת רומז על זה, דווקא ליטווק מובהק, בית הלוי, שאחד הראשי ישיבות של ישיבת וולוז'ין, מישהו בריסקאי כזה, של קודם היה שייך לשיטת בריסקית, תראו מה, איך הוא מסביר את הדבר הזה. והנה, כל הנבראים, הרי הם בחינת צמצום והיעלם. בקודם הבריאה היה השם לבדו, ולא היה מקום מקום פנוי מיני. וכשבראם, הרי מקום עמידת העולם. זאת אומרת, כדי לעשות זה, היה צריך ליצור מעין משהו שמעמיד את העולם בזה. והברואים היה בבחינת צמצום והיעלם. אז גם בהסבר, כאילו, ליטאי גרדה, הם מבינים שדברים הללו הם דברים עצומים, ענקים, שמגיעים עד שורשי ההוויה. וכשגמרא אומרת שזה היה דלת, יש לזה משמעות, שזה דלת ולא וו, ולא גימל ולא בית. כן, מקום. אז מה אומר דלת? אם אנחנו נסתכל, אתם בטח תשימו לב שזה מספר הכי שכיח בגמרא, מספר ד'. יש הרבה מספרים, אבל הכי הכי שחוזר על עצמו זה ארבע. ארבעת אבות נזיקים, וארבעה רישויות, וארבעת הטפחים, וארבעת אמות, אדם קונה בארבעת אמות, או כל יהודי יש לו ארבע אמות בארץ ישראל, וארבעה חלקים בתפילין, וארבעה שומרים, וארבעת הבנים, וארבעת המינים, וכל הזמן אנחנו מדברים עליו, על זה שעולם בנוי מה... פרדס של הקליטה, ארבעת הרמות של, של פירוש התורה, וארבעת החיות של, שיחזקאל רואה את זה שם במרכבה, ויש, אפשר בלי סוף להסביר ולספר על ארבעת הזוגות שנמצאים במערת המכפלה. זה לא מקרה שהכל חוזר על מילה ארבע. זה דבר שהוא גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה מעשית, הכל מתחלק על ארבע. אפילו העצם המימד, המציאות, זה שיש דבר כזה, נקרא, אנחנו חיים במציאות, אנחנו קוראים לזה תלת מימדי, אבל פיזיקאים אומרים שמציאות שלנו זה ארבע מימדי, כן? זאת אומרת, אנחנו מדברים שכאילו עולם שלנו תלת מימדי, אבל איינשטיין הוכיח שזה ארבע מימדים, זאת אומרת, זה כיווני עולם, מעלה, מטה, כאילו, מעלה וגובה, רוחב, ואורך, וזמן. זה ארבעת הממדים, ובלי אחד מהממדים הללו, העולם לא מתקיים. אין מציאות. הכל מתכווץ. אין דבר בעולם שהוא פחות מארבעת הממדים. וזה מה ש... וזה לא מקרה, שהעולם בנוי על פי המספר ארבע. וכמובן שאנחנו יודעים שעולם עצמו בנוי מארבע מימדים, דומם, צומח, חי, מדבר. זאת אומרת, גם עולם פיזי, גם ארבע אורחות השמיים, כל זה, זה בנוי על פי העיקרון הזה. ולכן, כמו שאמרנו קודם, שכל דבר במציאות שלנו זה השתקפות של מודל עליון, ואכן, המודל הזה מתואר בפירוש בספר בראשית, שהעולם שלנו הוא הופעה של אותו נהר שיוצא מעדן ומתחלק לארבעת הראשים, וזה בעצם המציאות שאנחנו חיים בה. זה כאילו במקור חמש, אומרת את זה מהר"ל, אומר ככה, כי כל דבר שבא מעולם הנבדל, כמו הנהר שהוא יוצא מעדן, להשקות הגן, כשהוא בא אל עולם הטבע, שהוא עולם הריבוי, ייפרד לארבע ראשים. כן, זאת אומרת, כל מהר"ל פה, מהר"ל אומר זה במשפט אחת, שורה אחת, כל מה שדיברנו בשיעור הזה מההתחלה עד הסוף כמעט. זה עיקרון. זאת אומרת שאנחנו חיים בעולם שהוא ביטוי של ארבעת הממדים של ההוויה, שהוא נקרא בלשון חז"ל, עולם של אביה. אביה זה אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כן? זאת אומרת, כל מה שקורה בעולם שלנו בנוי על פי ארבעת ה... עולמות כאלה. ואכן, מה שיוצא ממה שאנחנו לומדים כאן, זה שאנחנו בעצם חיים בתוך העולם העליון הזה, שהוא עולם הביה, עולם שבכל עולם יש כל מיני ממדים, זה לא רק ארבע, בתוך בריאה יש גם אצילות, גם יצירה, גם עשייה, גם הכל. הכל יש בכל עולם הכל, זה עולם פרקטלי. אבל העיקרון הוא זה שמה שקורה לנו, הלכות וחיי יום יום וממדים הפיזיים שלנו, כל זה הופעה של עולמות. והעולמות עצמם, למה הם ארבע? כי הם ביטוי לשם השם. שם השם, יוד קי וו קי, כל אות היא מביעה עולם. כן? היא כאילו הופעה של עולם. אז אם הכל זה משתלשל ומתגלה בעולם בצורות של דומם צומח חי מדבר וכל מיני עניינים אחרים, וכמו שאתם רואים גם רב קוק במקור שבע, גם הוא מדבר על הארבע גוונים שונים של המציאות. אם זה ככה, אז יוצא שאנחנו חיים בתוך שם השם. אתם מבינים? זאת אומרת שיוד קי וו קי זה לא איזה שהן אותיות שכתובות שם על ה... בספר. ויוד קי וו קי זה לא איזה שהן סימנים כאלה בשמיים, בעולמות הרוחניים, שם, בעליונים. שזה לא רק כאילו שם השם שם. אלא אם זה מתגלה בכל ההוויה, וגם בתפילין שלי, וגם במערת הכפלה, וגם בארבעת המינים של לולה, וכל הארבע, ארבע, ארבע, וגם בזמן וכל זה, אז יוצא שאנחנו חיים בתוך שם השם. בכל מיני רמות שונות. וזאת הכוונה של האדם, דלת אל דלת, זה built in. זה חלק מהותי, חלק בלתי נפרד ממנו עצמו, ממהות של האדם. אדם הוא חשוב כדלת על דלת. כל יהודי יש לו דלת אמות בארץ ישראל, כמו כל יהודי יש לו אות בספר תורה. אנחנו חיים מלאי משמעות. ואם כך, אז זאת התשובה גם לשחקן ששאל אותי, אם סיפרתי לכם פעם שעברה, שהוא שאל אותי, למה אנחנו לומדים את כל הדברים הללו? מה אכפת לי מהעבדים ומהעולמות? ואני עכשיו יותר מבין ממה שאז לא ידעתי מה להגיד לו. עכשיו אני מבין שכשגמרא במסכת שבת בדף דלת עמוד א' מספרת לי על אותו אני, אני מבין שזה מדובר עליי, על המהות שלי. ואם אני לא יבין את זה, אז איך אני אוכל לעשות את התפקיד שלי, שהתפקיד שלי זה לאחד את העולמות. איך אני אדע לאחד עליונים ותחתונים את העולם הזה ועולם הבא, שזה התפקיד של האדם, בלי לדעת שיש רישויות של המציאות, רישות היחיד ורישות הרבים. ושאפשר על ידי העירוב להפוך את המציאות כולה למציאות היחיד, שבו יש גם רבים, שזה בעצם הייתה מטרה של בריאת העולם. אבל כל זה לא ידעתי להגיד לו אז, ואולי הוא שומע אותנו, אז הוא יחזור ללמוד במכון מאיר. אתם זכיתם. כל טוב.